מהפרשה שקראנו בשבת שעברה. אז שקראנו בשבת שעברה, אבל נעמה ביקשה שאני נלמד את זה היום. מיד אחרי קריאת שמע קטנה בבוקר, אז מתחילה פרשת הקורבנות. ולפני שמתחילה פרשת קורבנות, הדבר הראשון שכתוב לנו בסידורים זה כיור נחושת. והצילום הזה הוא כמובן מעולת ראייה, חלק א', הרב מסביר את סדר התפילה. אז לפני שאנחנו מתחילים להגיד את הקורבנות, או ללמוד לעסוק בקורבנות, אנחנו עסוקים בכיור, שמופיע בתחילת פרשת כי תישא. אז התורה אומרת ככה, ועשית כיור נחושת, כיור נחושת למחצה, ונתת אותו בין אוהל מועד ולמזבח, ונתת שם מים. ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם, בבואם אל אוהל מועד ירחצו מים ולא ימותו, או וגישתם אל המזבח לשרת להקטיר אישה להשם, ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו, והייתה להם חוק עולם לא עוזרו לדורותם. אז אנחנו מנסים להבין את הפרשר של המצווה הזאת. הכהנים תאורים, זה בחצר אוהל מועד. הם תאורים, הם תאורים, הם יטמעו מכל הטומאות, הם טבלו במקווה. והם עולים תאורים, ולמרות זאת הם צריכים לרחוץ את הידיים והרגליים. למרות זאת. ואם הם לא רוחצים מים, אז מה יקרה להם? כתוב פה דברים קשים בפסוק. יש לכם את הדפים האלו? בבואם אל אוהל מועד ירחצו מים ולא ימותו. אז הגמרא לומדת שכהן ששימש בבית המקדש בלי לרחוץ ידיים ורגליים, אז הוא ימות. מיטה בידי שמיים, תודה רבה, מיטה בידי שמיים, זה גם מפחיד. זאת אומרת, יש פה איזה אסון עם כהן, מה קרה? הידיים והרגליים שלו לא מלוכלכות כל כך. הוא טבל במקווה, הוא נתער, הוא היה צריך לחפוף לפני שהוא טבל במקווה. ובכל אופן, אם הוא לא רוחץ ידיים ורגליים, הוא ימות. ואם הוא לא בא אל אוהל מועד והוא לא רוחץ ידיים ורגליים, אז הכל בסדר. הכל בסדר. אם הוא רוצה לצייר, אז הוא לא צריך לטול ידיים ורגליים. אם הוא בא אל אוהל מועד, או לגשת למזבח, אז פתאום, פעמיים כתוב, יחצו מים ולא ימותו, ואחרי זה עוד פעם, יחצו את דברים ולא ימותו, והייתה למחוק כל המצור שרוד אותם. נכון, הכהן הגדול ביום הכיפורים, אתם מכירות סדר העבודה, 10 פעמים ביום הכיפורים, 5 פעמים הוא צריך לטבול, ו10 פעמים הוא צריך לקדש, ככה קוראים לזה, לקדש, אדם גם לרחוץ את האדם את הרגליים. מה קרה לכהן הגדול? מה? זה לא נעים להגיד למישהו כל הזמן לרחוץ את הידיים. לרחוץ ידיים, לרחוץ ידיים, לרחוץ ידיים. מה קרה? אתם יודעות, כשהמלאכים הגיעו לאברהם אבינו בעינוני ממרא, אז הוא אומר להם, רחצו רגליכם וישענו תחת העץ. למה הוא אמר לנו לרחוץ את הרגליים? בגלל שהם השתחוו לאבק של כפות רגליהם. אם תבואי לאיזה בית ויגידו לך, סליחה, את יכולה לרחוץ רגליים קודם, זה קצת יעליב אותך, נכון? אפילו הרבה יעליב אותך, אפילו הרבה. מי שאומר לך, תשטפי רגליים, אז הוא אומר לך, הולך לזהם לי את כל הבית, נכון? אם את באה לחברה שלך, את אומרת לה, צחצחת שיניים הבוקר, אז כנראה לא התעניינות רפואית למצב השיניים שלה, כנראה... טוב, אם בכלל תורה חבירה טובה יכולה להגיד את זה. אבל הכהנים צחצחו שיניים בבוקר, נו מה? כשהתורה אומרת להם דיר בלק, אל תיכנסו בחוץ ידיים, סימן שמה? כתוב רחצו רגליים, זה לא טבילה במקווה, זה רק ידיים ורגליים. סליחה. זה אומר שאנחנו מלוכלכים, נו. אז הגמרא באמת אומרת שם, רש"י מביא את זה, שהם התחפשו, זה מלאכים שהתחפשו ליצורים כאלה שמשתחווים ל... לכלוך שבכפות רגליכם. לא יצורים אינטלקטואליים מדי או אסתטיים מדי. הדבר הכי קדוש להם בחיים זה הטינופת שיש להם בין האצבעות של רגליים. הם גידלו שם כל מיני דברים. פטריות ותפוחי אדמה, אין לי מושג איזה ארוגות היו להם שם ברגליים. אבל זה היה משהו ש... קיצור, גם... הם הגיעו גם כנראה עם איזה ענן. שכנראה לא יעשו ממנו בשמים. הם התחפשו לאיזה צורים מאוד מאוד מתונפים, גם גשמית וגם מוכנית. ולאברהם לא היה מספיק מקלות כדי לסתום את האף, הוא אמר להם, שטפו רגליים! בסדר, זה אני מבין. למה מי שמגיע למקדש, שטוף רגליים? זה משל, זה לא רק משל, זה, לא, זה גם בפועל וזה גם משל. שכשאנחנו מגיעים למקדש, יש פה שני סוגים, נכון? בואם על אוהל מועד, יחצו מים ולמותו, זה אחד. דבר שני, בגישתם אל המזבח לשרת. יש איזו טהרה מיוחדת שנדרשת ממי שבא אל אוהל מועד. יש שני דברים, יש לבוא לאוהל מועד ויש לבוא למזבח לשרת. יש לבוא לאוהל מועד בלי קשר למזבח. למה שאני אבוא לאוהל מועד בלי קשר למזבח? מה אוהל מועד מבטא? למה קוראים לאוהל מועד אוהל מועד? כי ונועדתי לך שם מבין שני הקומים, וברתי לך שם. אוהל מועד זה כמו התוועדות. אוהל מועד זה האוהל שבו אני נפגש עם אלוקים. רק כשאני בא להיפגש עם אלוקים, שנזכה להגיע לבית המקדש בעצמו. אבל גם לא, כל בוקר אנחנו אומרים את זה. כשאני רוצה להיפגש עם אלוקים, אני צריך לחוץ מים. להיפגש עם אלוקים זה לגדול שאיפות, שאיפות. יש לי שאיפות מאוד מאוד גדולות, מאוד מאוד אידיאליות. מה כתוב פה? כתוב פה שיש סכנה גדולה מאוד בשאיפות גדולות. כמה ששאיפות, כמה שהחלומות שלך יותר גדולים, ככה יש יותר סכנה. אם את חיה בלי חלומות, אז את לא צריכה לשטוף את הידיים את הרגליים. אם יש לך חלומות, אם את באה אל אוהל מועד, אומרת, אני עכשיו רוצה! אני עכשיו רוצה. לא, התורה לא אומרת לך לבוא לאוהל מועד. יכולה להיות דתייה דוסית, בסדר. בסדר? הם אמרו לי מה חובתי בעצם, את יכולה מאוד להחמיר, מאוד להקפיד. בלי חלומות גדולים. בלי חלומות גדולים. ואז אין סכנות. אין סכנות. אם מישהי זוחלת כל היום, אז היא כנראה לא טיפול, כנראה. נכון? ואם היא טיפול, היא טיפול סנטים, מה יקרה? אבל אם מישהי רוצה ללכת זקופה, אז... אתם יודעות שיש ילדים שלא זוחלים, אתם מכירות את זה? יש ילדים שלא זוחלים כי היה להם איזה פצע ביד, או יש לי בעיה מוטורית. אז ממצב של ישיבה הם ישר נעמדים ומנסים ללמוד ללכת. לפעמים סוחבים את זה כל החיים. למה סוחבים את זה כל החיים? כי יש שני מושגים במדם שלנו, במוח שלנו. יש מושג לעמוד, לקום, ויש מושג לזוז. ובדרך כלל כולכם התחלתם לזוז בזחילה. ואז מה קרה כשנפלתם? לא קרה שום דבר. קודם כל לא נפלתם, כי אתם יציבות, זחלתם על ארבע. אפילו על שש, כזה, עם הברכיים. אז זה יציב מאוד, לא נפלתם. אם נפלתם זה... אבל מי שמתחילה ללכת, איך יודעים שילדה מתחילה ללכת? מה רואים? רואים כולה פצע וחבורה ומכת טריה, נכון? כשילדה מתחילה ללכת, תינוקת מתחילה ללכת לשתיים, אז היא מאוד לא יציבה, בוק, בוק, כל מה נופלת. כל מה נופלת. וזה לא כך נעים ליפול, לפעמים נופלים על המקום לא נכון, חוטפים מכות. כשמתחילים לקום וללכת, חוטפים מכות. אני מתכוון, האם מושג התנועה, השינוי, התזוזה, מחובר לך במוח לכאב? אם את זוחלת, אז תנועה, תזוזה במקום מקום, היא לא משהו שמאיים עלייך. בתת מודע אני מתכוון. בסדר לזוז מקום מקום, זה נחמד. אבל אם דילגת על שלב הזחילה, אז הרבה פעמים, יש לך איזו תחושה פנימית ששינויים זה דבר מסוכן מאוד. כי השינויים היחידים שהכרת בתור תינוקת זה כשאת נעמדת ואז בום, נופלת מלא. שווה, אין ברירה, אפילו צריך לעשות. אפילו אנשים מבוגרים לא מחליפים מקום עבודה או לא מחליפים מקום מגורים או לא, כי משהו מפחיד אותם לפנים. כי זה כואב. אם הם דילגו, אפילו זה לא קשור לדילוגים. הם לא דילגו ולא קשור. אז מי שלא בא אל אוהל מועד, אז הוא לא צריך לחוץ ידיים, הוא גם לא ימות. האם בגלל זה כדאי לא לבוא לאוהל מועד? אני מתכוון. מי שזוחלת כל היום, אז היא לא תיפול. האם כדאי לך להיות זוחלת? איגואנה? לא בטוח. אז אנחנו מעדיפים לעמוד, אנחנו גם רוצים לעלות ולטפס ולעוף. למרות אם תעוף, יש סכנה ש... תתרסקי. נכון, למרות זאת את לא רוצה להיות איגואנה. גם לא סממית וגם לא שלשול. אז מי שרוצה לבוא אל אוהל מועד, אומר הרב, במילים קצת קשות. בבואם אל אוהל מועד ירחצו מים ולא ימותו. בואו נראה מה אפשר לעשות בדקות שיש לנו. השפעת הטהרה המכינה לקדושה הבאה מצד קדושת השכל העליון הנובעת מדבר השם נשפע מאוהל מועד. לבוא אל אוהל מועד הכוונה להיפגש עם השפעה אלוקית עליונה. זה לא באים לבית המקדש לעשות משהו. קודם כל באים להיות שם, להיפגש. בית המקדש בפועל, בית המקדש כמשל. מחשבות מאוד גדולות, רצונות מאוד, חלומות מאוד, אידיאליים. עבדות כאלה, יש כאלה שמאוד מאוד מאוד דוסים, אין להם את המילה אידיאלים. המילה אידיאלים לא מופיעה בתוך התורה עד מתי? מתי יש קשר בין אידיאלים לבין תורה? מי המציא את זה? אתם מכירו את המילה אידיאלים בתוך תורה? זה הרב קוק, אני חושב. לא נראה זה לפניו, אבל זו מילה היוונית. פלטונית כזה, דיברו אותה, היו אידיאלים. באירופה היו אידיאלים. אין אידיאלים אצל אנשי קודש, מה יש? יש שולחן ארוך. זהו. אין אידיאלים. מה זה אידיאלים? אידיאלים זה רצונות שלך, איך לתקן את העולם, ואיך להילחם ברוע, ואיך להביא ברכה, ואיך להרים את האומה. שולחן ארוך לא כתוב. שולחן ארוך כתוב מה אוכלים, מה לובשים, מה עושים בפסח, מה לא עושים בפסח, מה מחכים את הבית. יש המון הוראות מעשיות. ויש כאלו שרוצים להיות צדיקים, אז אומרים, אנחנו נלחם יותר לעשות מה שכתוב בשולחן ערוך. ויש כאלה שרוצים לבוא אל אוהל מועד. לבוא אל אוהל מועד, הכוונה, הרב קוק המציא את המילה אידיאלית, כן? לא את הרעיון. ולרב קוק זה הגאולה. לאט לאט, כשתורה חוזרת לארץ ישראל, ועם ישראל חוזרת לארצנו, תוארים כל מיני כוחות שהיו חבויים מאוד מאוד בגלות, ואז אלוקים הופיע לא רק בפרטי המצוות, אלוקים הופיע גם במחשבות שלך, ברצונות שלך. לגלות איך העולם כולו יותר אלוקי. יש אידיאלים שבאים במקומות זולים ונמוכים. יש אידיאלים שבאים במקומות של קודש. אז אם את רוצה רק להיות דוסי, בסדר. בסדר. אבל כשיש אידיאלים, כשיש חלומות מאוד גדולים, יש גם סכנה ככה. השפעת הטהרה המכינה לקדושה, מוכרחת היא, אני דילה קצת, היא להיות נשמרת בהערכתה שתהיה השפעה עליונה מתאימה לפי המקבלת. אני הולך להיפגש עם דברים מאוד מאוד גדולים, אז זה דורש מעצמי דברים שאם אני לא רוצה להיות כזה גדול, אני לא נדרש עליהם, יהיה בסדר. לדעת שאם יש לך קורקינט, אז לא תגיעי מהר מדי כנראה לפגישה. אבל אם תעשי תאונה, זה לא נורא. אם יש לך F-16, כנראה תגיעי מהר. אם יש לך תאונה, זה מה זה נורא? לא כדאי לעשות תאונה עם F-16. אז מי שרוצה לבוא לאוהל מועד, רוצה שיהיה לה F-16. בתור משל, כן? אז זה אנרגיות אחרות לגמרי. באנרגיות אחרות לגמרי, אז יש סכנה אחרת לגמרי. היא צריכה להיות ההשפעה העליונה מתאימה לפי המקבל. אם ההשפעה של ההוראה תהיה יותר גדולה מערכו של המקבל, שלא נתאר עדיין, לבוא למידה קדושה זו, נקרא עוד פעם לאט. אם ההשפעה, ההשפעה, הכוונה, אני פותחת את עצמי, אני רוצה להיפגש עם ברכה מאוד גדולה. אם את הולכת לפגוש עם דברים שהם גדולים ממך, היא תהיה יותר גדולה מערכו של המקבל. למה? מקבל זה מי שאני, אני רוצה לקבל את הגודל הזה. למה זה יותר גדול ממני? כי עדיין לא נתארתי לבוא למידי הקדושה הזו, אז במקום שהאור האלוקי השכלי הנובע המקורה של תורה, במקום שהאור הזה יחיה בתור עץ חיים ומחזיקים בה, מה יוכל להיות? תוכל להיות, ההשפעה הזאת נהפכת לרועץ ולסמה דמותה, סמה מוות, למאן דלא זכי. יש סכנה כזאת, שדברים גדולים, אז זה לא מעניין. שיש דברים שכמה את מוסיפה יותר, ככה יותר טוב. בדרך כלל, את רוצה להוסיף צדקה, תוסיף. רוצה להוסיף תפילה, תוסיף. את רוצה להוסיף כשרות, תוסיף. תוסיף, מה יש? רוצה לעשות עוד משלוח מנות, תוסיף. בית המקדש זה הפוך, נכון? בית המקדש לא אומרים, יאללה, תעלית, יש לי, מה פתאום? יש כל כך הרבה הוראות, ואזהרות, ודינים, וסייגים, וטומאה, ודיר בלק, תעלי לבית המקדש, לא רק הראוי. תתני קצת יותר מדי הצדקה לעני שאינו הגון, מה קרה? ראיתי. בדקת עוד פעם את החסה, מה קרה? אבל בדברים מאוד מאוד גדולים זה סכנה. יש בהם אש, יש בהם אנרגיה. ושם נדרשת טהרה שלי, טהרה נוספת. אני נקי, אני טהור, אני הייתי בית המקדש. אבל אם אני לא אהיה מספיק פתוח לזה, זה עלול להפך לרועץ. זאת אומרת, אני בא לעשות דברים מאוד מאוד גדולים, ובסוף אני חייב מתמיד שם, מתמיד שם, פרשו גרשם. זה לא עונס, זה התוצאה. אני רציתי לעשות דברים גדולים, ועשיתי דברים קשים. מה הכוונה, דוגמאות, למשל? סליחה, או שזה מובן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה. בואו ניקח דוגמה שהזכרתי, נניח בית מדרש כזה, עולם רוחני כזה, שאין לו אידיאלי. הוא רוצה לעשות שולחן ערוך, וזהו. זה לא קל, זה דורש הרבה כוחות. אבל זהו, מנסים לשמור על כל פרטי ההלכה, מאוד מאוד יפה. אבל אם מישהי עבודת השם שלה היא מלאה אידיאלי. למשל, בסדר? נניח ישיבות שלפני פסח, מה לומדים? לומדים ללכות פסח. מה זה חמץ, מה זה מצה, וכמה זה רביעית, וכולי, לומדים, לומדים. אבל יש בתי מדרש שלפני פסח, לא רק לומדים ללכות פסח, מה לומדים? או לפני פורים. לומדים ללכות פורים. התחלתם כבר ללמוד על פסח? על פסח. אז יש מקומות, למדתם כבר ללכות פסח? כן? איזה הלכות למדתם? מה? הלכות? טוב, חשבתי שלא אמרתם הלכות. כי בקושי תלמדו פה הלכות. כמה שיעורי הלכה יש לכם פה?
שתיים.
וכמה שיעורי אמונה יש לכם פה? 20. קיצור, הלכות אצלכם זה... לא, באמת אני אומר. כאילו גדלתם בבתים טובים נראה לי פחות או יותר, אוקיי? נכדות של אברהם ושרה. אתם יודעות שאסור חמץ וצריך מצה וצריך לנקות הבית. לא, כדאי ללמוד את ההלכה. אבל יש בית המדרש כזה, כאלה, נניח מדרשות כאלה, שיש 20 שיעורים באמונה. לא רק באים ומקיימים תיכות לנסות, לומדים לעומק את האורות של הנסות. ומה זה חירות, ומה זה עבדות, ומה זה המיצרים, ומה זה הופעת שכינה, ומה זה היד החזקה, ומה זה לספר, ואיזה אורות יש באותו לילה. לא באים לסדר טכנית כמו שאפשר להתבלבל מהשולחן אורך אם יש דיון בשולחן אורך. נפגשים בעיקר באידיאלים של הסדר, בהערות האלוקיות של הסדר. כל דבר בתורה מנסים לברר גם את העומקים, את הדעות, הרעיונות, האידיאלים. אז זה מדהים, זה מקסים, באים לסדר הרבה הרבה יותר שרים. אבל איזה סכנה יכולה להיות בזה אם אנחנו לא תיאורי ידיים רגליים? איזה השלכות יכולות להיות לכאלה שכל הזמן, לא רק לומדים את השולחן ערוך, אלא לומדים אמונה כל הזמן, מה יכולה להיות? זו סכנה? לא יכולה להיות סכנה? השולחן ערוך. יכול מה? יכול להישאר בפינה, כן. יש מצב. שלומדים לא רק שצריך קיים את השולחן ערוך, אלא שיש עומקים לשולחן ערוך, ויש אורות בשולחן, ויש אנרגיה בשולחן ערוך, אז יש סכנה כזאת, או סכנה כזאת, שזה נהיה עיקר. זה עיקר. אבל החלק של השולחן ערוך נהיה פחות מרכזי, נגיד ככה. אפשר למצוא את כאלה דברים. אפשר למצוא כאלה דברים של בתי מדרש, אני אומר בתי מדרש, מקומות שעסקו הרבה הרבה ב... לעבוד את השם זה לא רק שרבולים ולא רק מוקצה. לעבוד את השם זה איזה אידיאלים ואיזה אחריות ואיזה מסירות ממשלה מישראל, שזה ודאי נכון. אז אם אין רחוץ ידיים רגליים, עוד מעט נברר מה זה רחוץ ידיים רגליים, אז יש סכנה כאן שהתפתחו זרמים, אולי כבר התפתחו בלשון עבר, לא רק ביוד בלשון עבר, בלשון עתים. שבסדר, נו, בסדר בגדול, בכללי. אבל פה יש עוד לפני שהוא בא לעבוד, הוא רק בא לאוהל מועד. יש בגישתה מן המזבח לשרת, נכון? אבל בשלב הראשון אנחנו באים אל אוהל מועד. הרב מסביר מה זה אוהל מועד. אוהל מועד זה, יש פה שני חלקים בפסוק. יש בגישתה מן המזבח לשרת, להקטיר לשבי השם. ויש מי שבא לאוהל מועד, הוא בא לאוהל מועד, בשביל להיות שם. בשביל להיות מושפע מהקודש, מהגודל. אין לנו בדקה הזאת, נקווה שיבנה מהר, אבל הרעיון הרב אומר, השפעה שכלית עליונה שלא משפיעה, שהיא יותר גדולה מרקו שאתה מקבל. ואז המקבל הזה, הוא בא לפסח, וסיין כוח עכשיו לכל החומרות האלה ולכל ה... הוא רוצה אורות, אורות, אורות. יכולים להתפתח זרמים כאלה ש... מה שרשום בתורה, בתורה זה שהיא תשלח את בעלה למילואים, והיא תעשה הרבה חסד לשכנים שלה, והיא תרים פרויקטים, והיא... אפשר למצוא מקומות כאלה שמשקיעים המון המון בתפילה. קבוצות לימוד כאלה, וניקון כאלה. רוצים להיכנס לאורות הרוחניים של... אבל במקביל יכול להיות, לא שזה, שבהלכות כאלה. חרדיות, אתם יודעים מה זה הלכות חרדיות? אתם יודעות מה זה? אתם יודעות מה זה? נכון, אין כזה דבר. ההלכות לא שייכות לאף מגזר. בסדר, אנחנו רוצים... פותחים מסילת שרים, מסילת שרים ספר, וואו, אם תמידי אותו תגיע אורך הקודש, מתחילים, ומה אומר לך פתאום? תהי חרדית, ככה זה נשמע. תקפידי בזה, תקפידי, עזרנו. אחותי בקטנה, אתם מכירות את זה? כן? הולכים לכל פלאפל, יש עכשיו... אחותי, מה כבר יכול להיות? מה הם ישימו שם? מה אפשר לשים שם? מה יש שם בשר? מה יש שם חלב? פחות או יותר, פלפל, אני יודע מה שמים שם. יכול להיות שלפעמים מתגשים עם מורות, ואז גופי תורה, אני עם אחותי בקטנה. יכול להיות. כל מיני הלכות. אנחנו לא שופטים בן אדם. אתם יודעות שצניעות זה לא... עולם הלכתי. צניעות זה עולם ערכי פנימי. ומה שחשוב באמת בחיים זה מה? שנזכה לבנות צניעות פנימית. ואם אנחנו לובשים ירוך וזה, ומתנהגים באופן נמוך, מה זה עוזר? אז יש סכנה כזאת. הלכות צניעות זה קודם כל הלכות צניעות. אוי ואבוי אם זה שיהיה הלכות צניעות. אנחנו רוצים לנות עולם של צניעות פנימית, אבל לפעמים כשעוסקים מאוד מאוד בעולם שהצניעות של הצניעות, אז יכול להיות ש... שזה נהפך לסם המוות. כן, זה יכול להפך לסם המוות, ככה זה קודם. לפעמים דווקא כשנפגשים אורות מאוד 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 גדולים, אז יש סכנה, זה יהפך לרעץ. כי התורה היא תורת חיים, אנחנו רוצים תורת חיים. אנחנו לא רוצים תורה שחונקת ומצמצמת ומגמדת. אנחנו רוצים תורה שנהיה. וזה נכון, ברור שזה נכון. אבל מערכת האיזונים הזאת דורשת מאיתנו, התורה אומרת מה לעשות, לרחוץ ידיים ורגליים. זה לא נעים לרחוץ ידיים ורגליים. מה זה לרחוץ ידיים ורגליים במשל? מה? להגיד הידיים שלי מלוכלכות. זה לא, לא מלוכלכות באמת. לזכור שהאידיאלים שלך הם מותנים ביכולת, ביכולת הטענה שלך, שלי, בסדר. שכשיש לי חלומות גדולים, זה דורש, באמת יש היום המון חלומות גדולים. הציונות הדתית מתאפיינת, סליחה שאני מדבר באחר הכבוד, בזה שהיא רוצה לחלום, היא רוצה אידיאל, היא גם עושה את זה, מקדש של השם. יש כל מיני אידיאל, יש כאלה שמקימים חוות וגבעות, הם עושים את הלב של ארץ ישראל, והם באמת בתעוזה, ו... ובתוך זה מסתתרת סכנה, שאם אני לא חוץ ידיים רגליים, אז האורות הגדולים האלה מביאים אותי למשהו מעוות, יכולים, עלולים להביא אותי למשהו מעוות. המשהו המעוות הראשון זה לזלזל בפרטי מצוות. והמשהו המעוות השני זה שהזלזול הזה הוא זלזול שהוא נהיה אידיאלי. אז נו, זה חונק אותי, זה מדבר אליי, זה מתאים לי, לא מתאים לי. תראו, יש יצר הרע, יש שני סוגים של זלזול בפרטי מצוות. לא יודע אם נקרא את זה ככה. יש כאלה שאומרים, אני חלש, אני חלש. אין לי כוח, אין לי כוח. זה מאוד מאוד קטן להגיד את זה. זה יכול לאפשר לאדם לעשות דברים מאוד מכוערים, אומר, אני חלש. אז תהיה חזק, אני חלש, אין לי כוח, אני חלש. זה בעיה די קלה לפתרון, זכות לתת. למרות שהוא חושב שהוא חלש, ואין לו כוח, ומה הוא יעשה? זה באמת בעיה קלה לפתרון. אתם יודעים למה זה קלה לפתרון? כי הוא לא חלש. הוא חווה את זה ככה, הוא מרגיש, הוא באמת, באמת התורה זה החיים. יש לו איזו חוויה שגורמת לו לחשוב שהוא לא מסוגל לחיות כמו שהתורה אומרת. אז זה פתיר. יש משהו אחר של פגיעה בהלכות, פגיעה בגופי תורה. מישהו שהוא בכלל לא חלש, הוא חזק. הוא פוגע בתורה לשם שמיים. איך זה יכול להיות? הוא רוצה לקדש את השם, לכן הוא פוגע בתורה. איך זה יכול להיות? יש לו אידיאלי. ואז למשל הוא רוצה לעשות קידוש השם. הוא רוצה שאנשים בעם ישראל יאהבו את התורה. אז מה הוא אומר? אז הוא אומר, בואו, יש כל מיני הלכות כאלה שנראות פרימיטיביות. אתם יודעות? יש הלכות שנראות פרימיטיביות? איזה הלכות? אין לכם הלכות כאלה. נגיד לך, זה תלוי באיזה דור אתם חיות, באיזה ארץ אתם חיות. זה משתנה מתקופה לתקופה. או שהתורה לא מסתדרת תרבות מסוימת, אז מאיפה שלא מסתדרת, זה רק פרימיטיבי. יש פילוסופים יוונים שמאוד מאוד בזו לעם ישראל על זה ששי פאי, אתם יודעים מה זה שי פאי? זה מסכת מגילה. ככה המן אומר לחשבירוש. כל היום שי פאי, שי זה פאי זה ראשי תיבות, שבת היום, פורים היום. קיצור זה עם שלא הולך לעבוד. יש לו יום יום חג, שבת, יום שישי, פסח, שבועות, בין הזמנים, אל תשאלו. אז יש פילוסופים יוונים שבזים לעם ישראל, זה אומה עצלה שממציאה תירוצים לא לעבוד. מזמן, זה כבר לא פרימיטיבי. מזמן האנושות למדה מאיתנו שיש יום מנוחה בשבוע, יש שני מיני מנוחה בשבוע. מזמן היום להגיד שעם ישראל לא בשבת, בטח, כל התרבות האנושית קיבלה את זה מתוך. אבל יש דברים חדשים. התרבות האנושית קובעת מה פרימיטיבי. מה פרימיטיבי. למשל, היום זה פרימיטיבי להגיד ש... שיש הבדל בין נשים לגברים. אז יש כאלו שרוצים לקדש עם השם, אז אומרים, אין הבדל. אז בואו נעשה... אישה יכולה להיות חזנית, אתם חושבות? מה נראה לכם? אתם לא מסוגלות להיות חזניות? הייתי פעם חזן, לא דורש הרבה. נפרט לו, בוא נאמר שאם אני הייתי חזן, אז אתם בקטנה. אז בוא נמצא כל מיני הלכות כאלה. אתם יודעות, יש כאלה נשים שהן חוקרות מוח. הן מקבלות פרסי וולף. אתם יודעות מה זה פרס וולף? אני גם לא יודע, זה משהו חבל על הזמן. הם וואו, ובמניין לא סופרים אותם. למה, מה קרה? הן רוצות לבוא לידי ביטוי באינטלקטואליות וממזכ"ליות של חברות לקישוש גבבה. אין לי מושג מה הן עושות, והן לא יכולות להיות חזניות בתחום הננה. אז יש כאלה שאומרים, הם רוצים כזה, הם רוצים הוראות, הם רוצים להראות שגם היהדות. אז הם מנסים למצוא כל מיני כאלה, תראות, אני מדבר בעיקר עם היד פה, כי אין לי מילים. בוא נראה מה לפי הלכה אפשר לעשות שהיא תרגיש לא מקופחת. ואז נוצרות קטסטרופות. למה נוצרות קטסטרופות? כי היא לא מקופחת. מי לא מקופחת? אישה, אישה ממש לא מקופחת. פגשתם פעם אישה? יצא לכם? אולי מרגישה מקופחת, אני לא יודע. אולי מבינים את ההלכה בצורה מעוותת, אז יוצא שהיא מקופחת. אבל אם מה זה לא מקופחת, חבל הזמן. תקפח לה את המוח אם תנסה לאפשר להיות גבר. אז יש כאלה קולות או כאלה זלזולים בהלכה שבאים כי אני חלש. אבל יש כאלה שהם ממש לא חלשים, חזקים. אבל יש להם פורות של ישורות. ארץ ישראל, יש לי אידיאל עם ארץ ישראל. היה פסיכופת אחד, האדם שהכי הזיק אי פעם במדינת ישראל, זה אחד שרצח ראש הממשלה, כי הוא טען, האיש הזה, שהוא אוהב את ארץ ישראל. השם ישמור, כמה חבל שהוא אהב את ארץ ישראל. אם הוא היה אחד סוציומט שיורד לקפריסין וחי שם, אז הוא לא היה עושה לנו את האסון שעד היום אנחנו משלמים מחירים כל כך כל כך כבדים, הוא לא ירד בראש מראה, הוא ירד בלב של כל הביחד שלנו בעוצמה הזאת. אז כשיש אידיאלים, יש סכנות. זה יוצר תחושה שאני כבר שייך לדברים מאוד 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 גדולים. כן, התורה רוצה, התורה רוצה שאני אבוא לעוד מאוד בטח. בטח שהיא רוצה. אבל אם לא נבוא נכון, אז נמות, ככה כתוב פרשה לכהן הגדול. תראו, מה זה מעליב? תלחץ יד, עוד פעם, די, מה קרה? מה יש, אני מלא נגיפים? כן. וכשאני רוצה להיפגש, זה לא מספיק שאני עם הדעות הנכונות. אפילו לא מספיק שאני מוסר את הנפש. יש משהו מסוכן במסירות נפש הזאת. יש משהו עוד יותר מסוכן אם לא נבוא אל המקדש, נכון? בטח שכן. כן. כשהוא עסוק ברחיצת ידיים ורגליים. מה זה ידיים ורגליים, מה הרב כותב? רגליים זה הרגלים, הרגלים, by the way. רגליים זה מה שאת עושה בלי לשים לב. אנחנו לא הולך ברגל. מה שזורם לך כזה. יש לזה גם המון דברים טובים. ותרגילנו בתורתך. כל מיני דברים שאת לא שמה לב. זה הרגליים שלך. הידיים שלך, הידיים הולכות לבד, אתם יודעות? נניח מישהו מעביר שיעור, יש לו מפתח של אוטו, זז לפה, זז לשם, הייתי עושה מפתח של אוטו, הבנות ארגנו לי פה, קופסה מלאה צעצועים. אני פותח, סוגר. אם היה פה צמח מסכן, מה הייתי עושה לו? יש לכם בקצות האצבעות, אם באים תסתכלו מיקרוסקופ, תקלפו את האור, אל תעשו. יש פה עשרות מיליונים של תאי עצב. כל הזמן ידיים, צ'פ, 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 כל הזמן, לבד. ידיים עסקניות, למה אתם עוד לא ידעים בידיים בבוקר? יש לך שני מוחות. מוח אחד אחראי על כל הגוף, ולאצבעות יש מוח לבד. סובטות, מושכות, נוגעות, שוברות. כל הזמן ככה. אפילו כשעושים יוגה, אתם עושות יוגה? נכון? אבל הם עושים ככה, נכון? בלוטוס. הם חייבים לגעת, אם הם לא יגיעו, הם יתחילו עוד פעם לזה. אפילו הם מתים כמעט, הם מצליחים לעשות ככה. אז ידיים זה מה ש... זה אחותי בקטנה, זה ידיים. ידיים עשה פה, עשה פה, זורמת, לא עושה עבירות בכוונה. זורמת כזה. רגילים לגעת, זה, אם, מכוונים, אם לא שמים לב. אם אני שופט את עצמי לפי הרצונות שלי, זה מקסים. זה מקסים גם. תראו, פעם היו ישיבות, מזמן אין ישיבות. ישיבות זה מקום שאתה מבין שהעדרה... תעבוד קשה, מה זה ישיבות? אם תעבוד קשה, הגמרא לא מעניינת, כן מעניין, זה לא רלוונטי בכלל. כשבאדם בא לישיבה, הוא יודע שהוא בא לעבוד קשה. ככל שלימודי האמונה מתפתחים. זה מדהים, לימודי האמונה. זה תורת ארץ ישראל. הם רוצים להתפתח עוד יותר. הם באים ביחד עם דעיים. שלא, זה לא רק נהפך לעיקר ותפל, זה יותר מזה, זה יכול לקרוא מידיים לאנשים לזלזל, לבוא עם ידיים מתונפות, ורגליים מתונפות, לדברים גדולים, והדברים הגדולים האלה גורמים לי לדברים בעייתיים מאוד, דברים בעייתיים מאוד. זה לא שווה, הוא באמת באים על הקודש. ככל שאתה אידיאליסטי, בעולם שמחוץ לבית מדרש, למשל, אין כזה דיון בכלל. שופטים אותך רק לפי הדעות שלך. אם את חושבת כמוני, את צדיקה. אם את לא חושבת כמוני, את לא צדיקה. האם את צדיקה, זה תלוי אם את בעד הרפורמה המשפטית או נגד הרפורמה המשפטית. בעד להיכנע תמורת החטופים או לא להיכנע תמורת החטופים. אם את חושבת כמוני, אז את צדיקה. אם את לא חושבת כמוני, את לא צדיקה. איך אני חושב? תלוי. אם אני בעד, אז מי שלא חושב כמוני. זאת אומרת, לפי הדעות שופטים בן אדם, נכון? יש דבר כזה, מיזוגן. אתם יודעים מה זה מיזוגן? אתם יודעים מה זה מיזוגן? אתם צריכות לדעת. יש היום כל מיני כללות כאלה. את אומרת משהו, אומר, את מיזוגנית! ואז את בפחד כזה, אוי ואבוי, מה עשיתי? את לא יודעת מה זה מיזוגן. אתם יודעות מה זה מיזוגן? אתם יודעות, הנה, יש פחד שידע. אם את אומרת שלפי דעתך, בנות לא צריכות בגולני. וואו, אומר מיזוגנית, את מה זה מתביישת? וזה אם יש לך סמארטפון, את מסתכלת, לא תמיד. מיזוגני זה שונאת נשים. אם את חושבת שמאת לא צריכות בגולני, את שונאת נשים, נכון? אני ממש לא שונאת נשים, אני אוהבת אותן, בגלל זה אני לא רוצה שיהיו בגולני. נכון? זה לא יעזור לך, אם את לא חושבת כמוני. אז יש עולם כזה שאין ידיים, מה זה לחוץ ידיים עליהם? שופטים אותך רק לפי אם את חושבת, כמובן לא. זה יכול להיות עולם מחוץ, בבית מדרש יש את הסכנה הזאת. מה עמדתכם לגבי פיטורי ראש השבק? אתם יודעות שיש סוגיה כזאת עכשיו? לא. מי שיודעת, תנו לי לנחש את 99 פלוס אחוז אחד בטוחות שצריך לפטר אותו. איך אני נחשתי נכון? יש פה מישהי חושבת אחרת? תקבל את הלורד האדום הזה. עד סוף השיעור. גם אנחנו עלולים להיות כאלה. אבל, גם בית המדרש, סכנה שאני אתעסק ב... אני רוצה להקים גרעינים, ואני רוצה להעיב את התורה, ואני רוצה להראות דוגמה אחרת, ואני רוצה, ואני רוצה, ואני רוצה. וכל הזמן צריך להיות איזה משהו, סליחה שאני אומר את זה בצורה כל כך קטנה, בסדר? להיות איזה חרדי כזה קטן שיהיה בתוכו. מישהו שישאל אותי את השאלות, מה עם התכלס של התורה? אנחנו רוצים לעוף למעלה, לעוף למעלה, ואנחנו רוצים, הרב ציודה מדבר הרבה על ציפור שקוראים לה אלבטרוס. שמעתם על אלבטרוס? אלבטרוס זה ציפור עם מוטת כנפיים ענקית, ענקית, יותר מנשר, והיא חוצה אוקיינוסים, אלפי קילומטר עם מוטת כנפיים. ולפעמים אלבטרוס תשוש או פגוע או פצוע, ואז הוא אין לו איפה לנחות, כי מאות קילומטרים הוא לא רואה אדמה, אז אין לו ברירה, הוא נוחת על ספינות. כשמוחד לספינות, אז הוא נראה נלעג, פתטי. למה? כי הוא מדדה כזה. יש דיס הרמוניה, יש חוסר הלימה בין הרגליים שלו. יש לו כנפיים, אני גם רגליים כאלה. הוא כמעט לא דורך על הרגליים, כמעט תמידה. וכשהוא מדדה כזה, הוא נראה מאוד מאוד עלוב כזה. שראו אותו בשמיים. אז אנחנו פורסים כנפיים האידיאליים שלנו, ועפים לשמיים, ועפים רגליים שלנו מלובנות. אנחנו נוחתים מדי פעם, אתם יודעות? כן. ואם אנחנו לא יודעים לנחות, אז אנחנו יכולים להתרסק. אז זה המשמעות, כן. לא. לא. אבל את לא מבטרת על אידיאלים. אם אני לא בונה את התשתית הפנימית, אז אני אף לא אידיאלים. אין לי אותם בעצם. אני מפנטז את המשך. אני לא מפנטז, אני באמת מילים גדולות כאלה. אבל אין לי אותם באמת. אז מהר מאוד אני מתחיל להיות עובד ולמצוא חן בעיני אחרים. מה שמניע אותי, באמת מניעים אותי דברים אמיתיים. הוא בא אל המזבח, הוא בא אל אוהל מועד. הוא לא מחוץ ידיים ורגליים. לא חוץ ידיים ורגליים, הכוונה, אני לא בודק, תגיד לי מי אתה? את רוצה להיות דיאליסטית 10, אבל במקביל, אז מה אני עושה עם מוקצה? כן. המוקצה זה גזירציה, כן. אז איך אני מדברת לאימא שלי? ספרתי לכם, אני חושב, הייתי בחתונה, ספר עוד פעם, לא. פעם שישית בטח. הייתי בחתונה, יצאתי איתו לידיים, אני רואה מישהו מדבר בפלאפון, אני לא זוכר מילה מילה, זה בערך כבר, ככה בערך, באותו טון, סלחו לי שזה לא יהיה נעים. די כבר, אין לי כוח בשבילך, תפסיקי להציק לי, די, אני לא אנח יותר. מילים כאלה קשות, קשות, קשות. אמר כאב לי, הלכתי אליו בשקט, ואמרתי לו, כיבור את אביהם קצת ברחמים. אז אמר לי, אוי, סליחה, סליחה, והתחיל לדבר על יפה. ואז הוא בא ואומר, איך ידעת זה אמא שלי? איך ידעת זה אמא שלי? אני לא מכיר אותו. ממש לא מכיר אותו. איך ידעת זה עם הסוף? ומה זה היה מתוק, ככה הוא נראה. עם ציציות כאלה ארוכות, עם כיפה כזו גדולה, ועם זקנקן כזה של בחור בשיעור ג' כזה מתוק, ומדבר כמו ג'ורה, תסלחו לי. וואי וואי וואי. מה הקשר בין איך הוא נראה לבין איך הוא דיבר? אז מה התשובה? אמא! נכון? אמא, למה? אמא? שם הוא עוד לא רחץ את הידיים את הרגליים. שם הכי קשה לרחוץ את הידיים את הרגליים. עכשיו, אתם לא מכירות את אמא שלו. אמא שלו זאת האמא הכי טובה בעולם. למה הוא מדבר אליה כמו, סליחה, אני לא רוצה להגיד את המילה הזאת. גם ביוב זה לא יפה להגיד, זה לא יעזור. אבל ככה הוא דיבר. למה הוא דיבר אליה ככה? כי רע לו, וקשה לו. ואם הוא ידבר ככה לחברים שלו, אז מה הם יעשו לו? הם לא עשו לו כלום, הסתכלו עליו וגידו לו, אפס קטן אתה. אז יש מקום אחד בעולם שהוא יודע שאיך שהוא ידבר, מה יקרה? לא יזרקו אותו. יש מישהי אחד בעולם שמה שתעשו לה, היא לא תזרוק אתכם. אל תבדקו את זה, בסדר? אם לא בדקתם, אל תבדקו את זה. מה שעושים, את כל הכעס על העולם ועל החברות ועל הצבא, הכל נופל על הבית הזה. מה זה הבית הזה? למה אין אוכל בבית הזה? למה זה נופל על אמא? כי יודעים ששם אפשר להיות בטוח. אז הוא באמת אידיאליסט, מתוק, צדיק. ואת המקום הזה הוא לא ניקה. כן. נכון. נכון, אתה לא מושלם. רק תזכור שאתה לא מושלם. זה בדיוק מה שהתורה פה מנסה לומר. וכשאתה עולה למקומות מאוד עליונים, אל תתנפחו. כן, תגדלו. התיכון שיש לי יותר אידיאלי, שיהיה לכם בעזרת השם, יהיה לכם בית מלא קדושה וטהרה ואידיאלי וחיים ותפעלו עם אל, ושיהיה לכם ברז שם כיור בכניסה. שעושים חשבון נפש, ללכת, כן, בטח אידיאלי. אידיאלי זה שאלות קטנות, לחטט במגירות קטנות של... סדר מוסר, לומדים פה מוסר? במדרשה? רק ניגשים אל המזבח לשרת. אנחנו לא לומדים כל כך בתי המדרש שלנו על המוסר. פחות מציקים לכם, נכון? פחות מהירים פה הערות. מהירים פה הערות במדרשה? לא מהירים? לא, ממש לא. גם אתם לא מהירות אחת לשנייה? יפה. אבל כן, אבל בתוך כל המילים הגדולות, אם אני לא בסוף... ככה זה חלודה, איפה זה חלודה? זה מתחיל באיזו נקודה קטנה, כמעט פרוסקופית. כמו תולד בתפוח. תכונות תפוחים, תבדקו שאין אפילו כזה קטן, כי אם זה שער קטן, תתחיל שם חגיגה. אז גם באנו, זה בסדר גמור, רוחצים ידיים ורגליים, הכל בסדר. יש איזה מקום כזה, לפני שבאים לקורבנות, לפני כל מילים הגדולות. כן, באים המילים הגדולות, בטח. הרב קוק הכניס לנו את האידיאלים. אנחנו בארץ ישראל, אנחנו בתחילה, בטח שהתורה לא תיגמר רק בהלכות. בטח שצניעות זה עולם פנימי, בטח שפסח זה לא רק הגודל של המצה. בטח שפסח, התכוון לפסח, להתפגש עם האורות הגדולים של הסדר, בטח. בטח. וסוכות, וכל הלך, ברור, וצהל, והתיישבות, בטח שאנחנו רוצים דיאל. אבל זה דורש מאיתנו כל הזמן לעשות את הרחיצת ידיים, להגיד, נחלת ידיים. אבל אני נקייה, אבל את רוצה להיות עוד יותר, עשי עוד יותר נקייה. בלי לחץ, בלי עצבנות, אני אף פעם לא יהיה מושלמת, נכון? יש לכלוך, גם אם את רוחץ ידיים, את מתלכלכת מחדש. מתלכלכת מחדש. לבד זה בא לכלוך, בחיים. נכון? ברוגע, בשלווה, בנועם, בלי דיכאון. אבל לא להיות עסוקים רק באידיאלים. ככל שאני יותר עסוקה באידיאל במקביל לאיזו שאיפה דרישה פנימית, אז אני יותר רצינית בפרטים הקטנים של החיים. אני לא רק זורמת, נוטעת לרוחות עליונים כאלה. דווקא כשבאים על מול מול, דווקא כשבאים למזבח לשרת, אז יש סכנה כזאת ש... וזה הפתח, כשניגשים הפתח, אני לא אומר את הדברים החדשים, זה ברור. כשפותחים ככה באיזה ביקורת עצמית מינימלית כזאת, זוכרים שהדעות חשובות מאוד, יש משהו הרבה יותר חשוב. יש בתפילה הבוקר, אתם לא יודעים, אתם אומרות, כדאו, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בספר מודע אמת דובר ובאמת בבראש, כמי אומר, מכירות את זה? אז אצל חסידים אומרים ככה, לעולם יהיה אדם. אחרי זה כל השאר. בידי זה... נשמע יותר טוב קודם כל. לעולם יהיה אדם. קודם כל תראו, נהיה בני אדם. אחרי שנהיה בני אדם, רוצים לגדול עוד יותר בן אדם. עוד יותר. אנחנו רוצים לתקן את כל העולם, אז זה טובע מיני עוד יותר, לשים לב לזאת שלידי, לזה ש... בעזרת השם פסח שמח, שלא יהיה לנו חמץ. כל טוב.